ערב טוב. אז אנחנו עוברים היום ליחידה הבאה, שאנחנו מתחילים אותה בפרק ז' פסוק כף ג', ואנחנו נמשיך אותה לתוך פרק ח' עד סוף פרק ח'. הפעם אנחנו נעצור בסוף פרק. כן, אני מזכיר שאנחנו מתחילים בז' כף ג'. אני מזכיר שמה שדיברנו לפני כן בפרק הקודם, ביחידה הקודמת, מה שקהלת דיבר, זה על מה טוב בחיים, כן? כי מי יודע, סוף פרק ו', מי יודע מה טוב לאדם בחיים, ואז היו הרבה המלצות כשל, טוב שמי שמן טוב, טוב ללכת בטבל, פרעין שרוב הדברים מדברים על היתרונות של החוכמה, על זה שהחוכמה צריכה להוביל את האדם. עכשיו, אנחנו קצת נדבר על דווקא אולי המגבלות של החוכמה, וזה כבר מתחיל בפסוק הראשון ביחידה הזאת, בגלל זה אנחנו עוצרים את היחידה הקודמת בפסוק הקודם, ומתחילים כאן יחידה חדשה, אבל אנחנו גם מדבר על סוגי החוכמה. אז פרק ז' פסוק אוף ג', סליחה. כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני. רחוק מה שהיה, ועמוק עמוק ממצאנו. סבותי אני וליבי לדעת ולטור, ובקש חוכמה וחשבון, ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות. ומוצא אני מר ממוות את האישה, אשר אם מצודים בחרמים, ליבה אסורים ידיה, טוב לפני האלוקים ממלאת ממנה, וחוטא ילחת בה. ראה זה מצאתי, אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. אשר עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. מי כי החכם ומי יודע פשר דבר? חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. אני פי מלך שמור, ועל דברת שבועת אלוקים, אל תיבהל מפניו תלך, אל תעמוד בדבר רע. כי כל אשר יחפוץ יעשה. באשר דבר מלך שלטון, ומי יאמר לו מה תעשה? שומר מצווה לא ידע דבר רע, ועת ומשפט ידע לב חכם. כי לכל חפץ יש עת ומשפט, כי ראת האדם רבה עליו. כי איננו יודע מה שיהיה, כי כאשר יהיה מי יגיד לו. אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המוות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע את בעליו. את כל זה ראיתי ונתון לליבי. ונתון את ליבי, סליחה, לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, והשתכחו בעיר אשר כן עשו, גם זה הבל, אשר נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה, על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע. אשר חוטא עושה רע מעט ומעריך לו, כי גם יודע אני, אשר יהיה טוב ליראי האלוקים, אשר יראו מלפניו, וטוב לא יהיה לרשע, ולא יאריך ימים קצל, אשר איננו ירא מלפני אלוקים. יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. אמרתי שגם זה הבל. ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, והוא ילבנו ועמלו ימי חייו, אשר נתן לו אלוקים, תחת השמש. כאשר נתתי את ליבי לדעת חוכמה ולראות את העניין אשר נעשה על הארץ, כי גם ביום ובלילה שינה בעיניו איננו רואה. וראיתי את כל מעשי האלוקים, כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש, בשל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא, וגם אם יאמר חכם לדעת, לא יוכל למצוא. אז עכשיו אתם מבינים שהפסוק האחרון הוא קצת סוגר לנו סוגריים עם הפסוק הראשון של היחידה הזאת. כל הפסוק הראשון היה כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קם אוויר רחוקה מני, רחוק מה שהיה, עמוק עמוק ממצאנו, והוא מסיים בזה גם כן, ראיתי את כל מעשה אלוקים, כי לא יוכל האדם למצוא את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש, ואשר, בשל, אשר יעמול האדם בקש ולא ימצא, וגם מרחם לדעת לא יוכל למצוא. אז אחרי שהוא דיבר בשבח החוכמה, כאן הוא דבר על הגבולות של החוכמה, זה שהחוכמה לא יכולה להשיג כל דבר, היא לא שולטת בכל דבר, יש דברים שהם רחוקים מהשגה של האדם. אנחנו יודעים שתמיד מדברים על עומק המושג וקוצר המשיג. כן, זאת אומרת, המושגים כמובן בהשגת השם בכלל, וגם בהשגת העולם והחוכמה של העולם, המושגים הם עמוקים וגדולים ומורכבים, ואדם בקוצר דעתו הוא מוגבל ביכולת שלו לקלוט את הכל ולהבין את הדברים.
אין שמימות לעולם.
מה?
אבל סך הכל,
החוכמה הוא הכי גדול. יפה. אז אתה אומר, אי אפשר להגיע לתכלית החוכמה, אבל זה מה שיש לנו. להגיע, ככה בבחינת לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חוכמים להיבטל ממנה, כן. אז בואו נראה, האם קהלת בא פה לשלול את החוכמה, או בוודאי שלא, בוודאי שלא. אז מה בעצם הוא רוצה להדריך אותנו? והאם המגבלה הזאת אומרת רק, כמו שאתה קצת טוען, שוודאי צריך ללכת ולחקור בחוכמה, אבל תדע לך שלא תשיג את הכל. אתה תשיג מה שתשיג ולא את הכל. בואו נראה. בכל הדיון הזה, שנמצאנו בתוך הסוגריים האלה, תחת, אני בכוונה מתייחס פה לסוגריים, כי כל קהלת נמצא בסוגריים. באיזה סוגריים קהלת נמצא? אנחנו יודעים שחזל אומרים לנו, שביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת, מפני שדבריו סותרים זה את זה, ומפני מה לא גנזו, מפני שתחילתו בדברי תורה וסופו בדברי תורה. אז כל קהלת הוא אומר לנו, תבינו שכל ההקשר של הדיון שלי, שלמרות שאני אומר בו דברים שנראים סותרים, ודברים שנראים גם סותרים אחד את השני, וגם סותרים אמיתות שאנחנו מורגלים בהם, שאנחנו מאמינים בהם, וגם שנראים דברים שקשה להקל, שקהלת אומר דברים כאלה, קהלת אומר, תבינו הכל בתוך הקשר אחד של יראת השם. בכל סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים יראה ותמצא ושמור כזה כל האדם, וזה מתחיל מה יתרון לאדם בכל המלוא שימול תחת השמש, שרק תחת השמש אין לו יתרון, אבל מעל השמש יש לו יתרון, אז חשוב תמיד לשים את כל הדיון בתוך ההקשר שלו, שזה מה שהסוגריים נותנים לנו. הסוגריים כאן הם סוגריים שאומרים, חוכמתו של האדם היא מוגבלת, הוא לא יכול להשיג הכל. ובואו רגע נמקד על איזה חוכמה מדובר. דיברנו על זה שקהלת מתייחס לשני סוגי חוכמה. חוכמה אחת היא החוכמה הפילוסופית יותר, החוכמה שמנסה להעמיק ולהשיג את המשמעויות של הדברים, וחוכמה אחת היא חוכמת חיים, היכולת של האדם להתבונן בעולם ולהתנהל בצורה נכונה, ולנהל את עצמו בצורה נכונה, בצורה אחראית, בצורה שלומדת מהניסיון, בצורה מושכלת, באחריות, ולא כמו אקסיל. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אקסיל, אנחנו מדברים על אדם שלא מתנהל במחשבה או באחריות. כאן, שקהלת מדבר על זה שכל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך כמה ואיך חוכם ממני, על איזה חוכמה הוא מדבר? על הפילוסופיה, מן הסתם, נכון? זאת אומרת שאת החוכמה של המכה של הדברים, זה חוכמה שהיא אי אפשר להגיע לתכליתה. וזה אומר קהלת, כן, שהוא החכם מכל אדם. עכשיו, כדי להבין את הדיון הזה, אנחנו צריך להתייחס פה לכמה נקודות, כי בתוך הסוגריים האלה, קהלת הולך לנו לכל מיני מקומות, ואומר כל מיני אמירות שאנחנו צריך להבין אותן. למשל, יש פה כמה דיבורים על האישה, על הסכנה של האישה, נכון? יש לנו פה נשים, אנחנו לא נוכל להגיד כל מה שאנחנו רוצים, אבל בסדר? אבל ננסה להסביר למה זה קשור לדיון על החוכמה, שפתאום מוצא אני מר ממוות את האישה, ואדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי, מה משמעות האמירות האלה, ולמה הן נמצאות כאן בתוך הדיון הזה. מעבר לזה, בתחילת פרק ח', קהלת כאילו קצת הולך הלוך חזור בשבח החוכמה ונגד החוכמה. אם תסתכלו רגע, תחילת פרק ח', מי כחכם ומי יודע פשר דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. זה אמירות שונות ממה שהוא אמר בסוגריים, שהחוכמה מוגבלת, שאי אפשר להשיג את הכל. לכאורה, מי יודע כחכם? השבח הכי גדול זה, מי כחכם מי יודע פשר? זה השבח הכי גדול החוכמה. ואז, אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלוקים, זה נשמע יותר, אם אתם זוכרים, יש לנו את הדמויות של קהלת, יש לנו את העמל, יש לנו את הנהנתן, יש לנו את ירא אלוקים ויש לנו את החכם. מי אומר אני פי מלך שמו ועל דברת שבועת אלוקים? מי אומר את זה? איזה דמות? מארבע דמויות שאמרנו? אם אתם חושבים כלומר, צריך, אני פי מלך שמור, ועל דברת שבועת אלוקים, צריך לשמור את דבר השם. מי אומר את זה? ירא השם, ירא אלוקים, נכון? ואותו דבר שאנחנו ממשיכים, כן, פסוק ד', באשר דבר מלך שלטון, מי אומר לו מה תעשה? שומר מצווה לא ידע דבר רע, ואת משפט ידע לב חכם, פתאום אנחנו מצד אחד מדברים על יראת אלוקים, אנחנו שומרים מצווה לא ידע דבר רע, מצד שני, אנחנו חוזרים עוד פעם לחכם, ואחרי זה כי איננו יודע מה שיהיה, כי כאשר יהיה מי יגיד לו, עוד פעם יראה אלוקים, ואפילו זה מגיע עד כדי כך שהרב מידן למשל, שאמר לכם שהוא זה שפיתח גם את השיטה הזאת של השיח בין הדמויות השונות שיש פה בקוהלת, הוא אומר שמה שיש לנו פה שיח פסוק פסוק, ממש. זאת אומרת, זה שיח בין, סליחה, שתי הדמויות של החכם ויראי אלוקים, לא כמו שאנחנו מוצאים בדרך כלל בקוהלת נאומים כאלה ארוכים, אלא ממש שיח, והוא אפילו מחלק חלק מהפסוקים באמצע, שחצי פסוק החכם אומר, וחצי פסוק, אפילו פסוק הזה שקראנו, כי לכל חפץ יש עת ומשפט, סליחה, פסוק ה', שומר מצווה לא ידע דבר רע, ועת ומשפט ידע לב חכם. שומר מצווה לא ידע דבר רע, זה יראה אלוקים. עת ומשפט ידע לב חכם, זה החכם אומר. אפילו אחר כך, הוא חוזר לבעיית הצדק, שזאת בעיה שהוא דן בה, ראינו כבר כמה וכמה התייחסויות בפרקים הקודמים, למצבים של רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, ואז הוא מתלונן, פסוק י' הוא פסוק קצת קשה, ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, והשתכחו והעיר אשר כן עשו, גם זה הבל, יש פה פירושים שונים, שבגדול מדובר על זה שרשעים מצליחים, או שהרשעים הקבורים, כשהם מתים, בכל זאת ממקום קדוש יהלכו, זאת אומרת יש להם איזה הילה של אנשים טובים, הם יצרו לשמם שם של אנשים טובים, למרות שהם עשו הרבה רשע, והשתכחו בעיר אשר כן עשו, זאת אומרת שוכחים את הדברים שהם באמת כן עשו, או שלפעמים הרשעים הקבורים, הם נקברים, אבל הבנים שלהם ממשיכים את המעשים שלהם. כך או כך, מדובר פה על ההצלחה של הרשעים, שחורה לצדיק, כן? ליראי השם, והוא אומר אשר, אין נעשה פתגם מעשה הרע מהרה, על כן מלא לב בני אדם בהם לעשות רע. הרשעים לא נאנשים מהר על המעשים שלהם, ולכן אנשים לא מפחדים, אין הרתעה. ועושים דברים רעים. אבל אז אשר חוטא עושה רע מעט ומעריך לו, מי מתלונן את התלונות האלה? זה יותר החכם שחוקר את הדברים ושואל את השאלות. אבל החכם אומר, אשר חוטא עושה רע מעט ומעריך לו, מעט זה לא מעט, זה מעט כמו מאה. עושה הרבה רע, עושה רע הרבה, ומעריך לו, בכל זאת הקדוש ברוך הוא מעריך לו, ומאפשר לו להמשיך בדרך הרעה שלו, אבל אז כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי אלוקים אשר יראו מלפניו. מי אומר את זה? יראי אלוקים, ישיב לו. אל תדאג, אני יודע שבסוף יראי אלוקים, יהיה טוב ליראי אלוקים. זה מה שאני יודע. אני לא יודע להסביר לך את זה, כי במציאות זה נראה אחרת ואתה צודק בשאלות שלך. אבל אני יראי אלוקים, אני לא שואל את השאלות, אני יודע שיש צדק. אז ממש באותו פסוק יש לנו טענה לפה, טענה לפה. ועוד פעם, וטוב לא יהיה לרשע, זה אותו ירא אלוקים. אבל שוב, הטענה, בפסוק י' ד', יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, אמרתי שגם זה הבל. אז יש לנו כאן דיון לכאן ולכאן, שצריך להבין אותו. אז כמו שאמרנו, יש לנו שני סוגים של חוכמה, שאנחנו צריכים לדבר עליהם. אחד זה חוכמת החיים נקרא לזה, ואחד זה החוכמה הפילוסופית, שדווקא לחוכמה הפילוסופית הוא כאן קצת מגביל אותה, וקצת מתעמת איתה אפשר להגיד, יראי האלוקים מתעמת עם הפילוסוף שמנסה לחקור ולשאול את השאלות. אבל קודם כל על ההיררכיה בין החוכמות האלה, אז עד עכשיו בפרקים הקודמים מאוד התמקדנו בצורך הזה של האדם לנהל את עצמו נכון לפי המידות, דיברנו על זה כנגד התאווה, ודיברנו על זה על החוכמה, שהחכם יודע איך לנהל את עצמו, נכון, טוב לשמוע גערת חכם, שהחכם יודע מתי לגעור, מתי לנהוג כך, מתי לנהוג כך, וכו'. אבל עם כל זה, הרמב״ם, שהבאנו את הדברים שלו בפרקים הקודמים, אומר שכל זה לא מספיק. החוכמת חיים הזאת, היכולת הזאת להתנהל נכון, ולהתנהל בצורה מאוזנת, היא לא מספיקה. תסתכלו בדף במקור ראשון, אנחנו ראינו דברים מהלכות דעות פרק א' ופרק ב', עכשיו נראה מפרק ג'. המנהיג עצמו על פי הרפואה, ראינו שחלק מהעניין של האדם שמתנהג בצורה מאוזנת, זה שהוא מנהיג את עצמו על פי הרפואה, הוא אוכל מה שהוא צריך לאכול לבריאות גופו, הוא לא מחפש רק את הדברים הערבים, הטעימים, הנעימים לאכול, את ההנאה שבאכילה, הוא חושב על מה בריא לאכול, מה הגוף שלו צריך, מה הגוף שלו לא צריך, הוא שולט על התאווה שלו, מצד שני הוא כן לספק לגוף את הצורך התזונתי שלו. אבל גם אותו אדם שמנהיג עצמו על פי הרפואה, אם שם ליבו, שיהיה כל גופו ורעיו שלמים בלבד, ושיהיו לו בנים עושים מלאכתו, ועמלים לצורכו. אין זו דרך טובה. כל מה שהוא רוצה בן אדם הזה, זה אומר, אני רוצה לחיות חיים עם איכות חיים טובה. אני לא רוצה שיהיו לי כאבים, אני לא רוצה שיהיו לי מחלות, אני לא רוצה להיות חלש, אני לא רוצה למות בגיל צעיר. ולכן אני מנהל את עצמי על פי הרפואה, כדי שיהיו לי חיים איכותיים, שאני אהנה מהחיים, שהגוף יהיה בריא, ושלא יהיו לי מחלות. ושיהיו לו בנים עושים מלאכתו ועמלים לצורכו, אז הוא מגדל את הבנים שלו גם כן, להיות אחראים, להיות אנשים שמתנהלים טוב, זה אין זו דרך טובה, זה לא מספיק. אלא ישים על ליבו, שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות, והוא רעב וחולה או אחד מבריו כואב. אז זאת אומרת, התכלית של האדם, זהו כותב בהלכות לפני כן, התכלית של האדם היא לדעת את השם, היא להשיג את השם. האדם לא נמצא כאן רק בשביל החיים האלה, אלא הוא צריך להשיג את מה שמעבר לזה. זאת החוכמה שאנחנו מדברים עליה, החוכמה הפילוסופית יותר. אז האדם נמצא פה בשביל להשיג את החוכמה הזאת, והמטרה של זה שהוא צריך להתנהל נכון, שהגוף שלו יהיה בריא וכולי, זה כדי שיהיו לו את הכוחות לדעת את השם. זה רק האמצעי, זה רק התשתית כדי לאפשר את התכלית האמיתית של ידיעת השם. אז חוכמת החיים היא לא התכלית, היא אמצעי. היא אמצעי כדי להשיג את המטרות האמיתיות של החיים, שזה ידיעת השם. כי אי אפשר להגיע לידיעת השם, שאדם סובל לא עלינו ממחלות או דברים כאלה. זה מפריע לו. וישים על ליבו, שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם וגדול בישראל. שהוא יגדל את הבן שלו להתנהל נכון, כדי שיזכה להיות יום אחד חכם וגדול בישראל. נמצא מהלך בדרך זו, כל ימיו, עובד את השם תמיד. מי שכל החיים שלו מנוהלים בצורה כזו, שהוא מנהל את עצמו נכון, אבל מתוך הכרה בזה שכל ההתנהלות הזאת היא אמצעי כדי להגיע לתכלית של ידיעת השם, אז כל ימיו הוא עובד את השם תמיד. אפילו בשעה שנושא ונותן, כן, עוסק במסחר, בעבודה, כדי, מה? כדי להרוויח כסף, כדי שתהיה לו פרנסה, כדי שהוא יוכל לדעת את השם. כי אם לא תהיה לו פרנסה והוא ירעב ללחם ולא יהיה לו זה, אז הוא לא יוכל לעסוק בחוכמה. נכון? אפילו בשעה שבועל, מנהל חיי אישות, חיי משפחה. גם כן, זה הבריאות הנפשית של האדם, זה הצורך של האדם, זה התכלית שלו כן לגדל משפחה, לחיות חיים שיש בהם גם מענה לצד הזה של האדם, לא חיים של סגפנות. גם זה הוא מנהל את עצמו בצורה כזאת כדי שיוכל לדעת את השם. אז אפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם. זאת התכלית של הכל. ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת, כלומר מתוך מטרה, כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו, כדי שלא יחילה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא. אז הוא ישן בלילה 7-8 שעות במיטה, 7-8 שעות הוא עבד את השם. בשעות אלה שהוא ישן? למה? כי השינה שלו היא לא שינה סתם כי הוא עייף, השינה שלו היא שינה שמשמשת מטרה של ידיעת השם. בעניין זה ציוו חכמים ואמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מה זה וכל מעשיך? כן, גם השינה, כמו שאמר, גם מסע ומתן, גם האכילה והשתייה, בעילה, הכל. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. והוא שאמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דייר והוא ישר חותיך. אז זאת אומרת שכל חייו של האדם, דרך אגב, אמירה מאוד מאוד משמעותית שיש כאן, אנחנו רגילים לחלק את המעשים שלנו למעשים של מצווה, נכון? יש מעשים שאנחנו מחויבים לעשות, אנחנו מצווים לעשות, יש מעשים שהם איסור, אסור לעשות אותם, ויש באמצע תחום מאוד גדול של מעשים שהם רשות ניטרלים כביכול. לא מצווה, לא עבירה. אני אוכל, אני שותה, אני ישן. לכאורה מעשים ניטרלים. הרמב״ם אומר, לא, אין מעשים ניטרלים. כן? כל המעשים האלה יכולים להפוך להיות עבודת השם, בכל דרך דהיו, בכל מעשה חילול של שמיים. אז כל חייו של האדם, כל דבר שהוא עושה, צריך לשמש מטרה הזאת. מישהו מרגיש את ה... איפה שמחדירים את המודעות הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה, זה בישיבות, כן? יש מושג של ביטול תורה. כל רגע אתה צריך לחשוב, האם הרגע הזה משמש את המטרה הזאת. עכשיו, לישון בלילה זה לא ביטול תורה, כמובן, כי אחרת איך תלמד. ואתה עושה חשבונות. כמה אני צריך לישון בלילה? 6 שעות מספיק לי בשביל ללמוד טוב, או שאני צריך לישון 7 שעות? עכשיו, אם אני אשן יותר ממה שאני צריך, אז בזבזתי את הזמן הזה. השנה הזאת לא שימשה אותי כדי ללמוד, כי יכולתי ללמוד גם בלי השעה הזאת. אז בזבזתי שעה, ביטלתי תורה. אם אני אשן פחות ממה שאני צריך, גם לא טוב. כי אני לא אלמד טוב אחר כך, נכון? דווקא בשעה הזאת, המצווה עליי, והדרך שבה אני אעבוד את השם יותר טוב, זה דווקא בזה שאני אשן, לא בזה שאני אלמד עוד שעה. אז אתה ממש עושה את החישובים האלה, אני זוכר, בלילה שמחליפים משעון קיץ לשעון חורף, יש לך עוד שעה בלילה, מה אני עושה עם השעה הזאת? אני אשן עוד שעה, או שאני לומד עוד שעה? ממש חשבונות כאלה, כן? אז בעולם הרגיל אנחנו לא חיים במתח כזה, אבל כן חשוב שאנחנו נסתכל על מכלול המעשים שלנו, איך אנחנו חיים שיש משמעות, שאנחנו מרכיבים אותם בצורה הנכונה, שהם מאפשרים לנו למלא תכליות נעלות יותר. כן, שהמטרה היא לא, אתם יודעים, יש היום אמירה כזאת, העיקר שהילדים שלי יהיו שמחים בחיים, שיהיה להם כיף, שיהיה להם נעים, שהם יהיו אנשים שמחים. לא, זה לא העיקר. זה חשוב, אנחנו לא רוצים לגדל ילדים עצובים ומדוקאים, חלילה. חשוב שהם יהיו שמחים, אבל זאת לא המטרה. חשוב שהם יהיו שמחים כדי שהם יהיו אנשים שיעשו דברים טובים בעולם, שיהיו אנשים שיתרמו לעולם, שיהיו אנשים שיגיעו לעבודת השם, לקיום מצוות, לעשייה חברתית, לכל הדברים האלה. זה מה שאנחנו רוצים. ואדם צריך לשאול את עצמו בחיים שלו, מה משרת את זה ומה לא משרת את זה? ואיך אני יכול לשרת את זה יותר טוב? וכמו שהרמב"ם אומר פה, גם השינה משרתת את זה, גם חיי המשפחה משרתים את זה, גם השמירה על הגוף משרת את זה, גם שאתה הולך ועושה שעה כושר, זה משרת את זה. הכל משרת את זה, כדי שתנהל את החיים שלך בצורה כזאת שמשרת את התכלית הזאת. אז אם אנחנו עוברים מהפרק הקודם לפרק הזה אולי, או אולי מהחוכמה, מחוכמת החיים לחוכמה הפילוסופית, זה אמצעי וזאת מטרה. זה אמצעי חשוב, וקהלת מקדיש לו הרבה לאמצעי הזה. אבל בואו נזכור שהוא אמצעי, והתכלית היא החוכמה. אבל גם החוכמה הזאת, קהלת עכשיו מתחיל לדבר על המגבלות שלה. גם היא צריך לשים אותה במקום. אז יש לנו את הביטוי הידוע, יש כאן את הפסוק שהתחלנו איתו, פסוק מאוד מאוד ידוע ומפורסם, ותמיד מדברים עליו על קהלת, על שלמה המלך, כל זאת ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קם אוויר רחוקה ממני, תראו מדרש מקור 2, מדרש ידוע, אז זאת חוקת התורה. רבי יצחק פתח, כל זה ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. כתיב, ויתן אלוקים חוכמה לשלמה. אמר שלמה, על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת ששלמה המלך כאן אומר, אני חקרתי, הבנת הכל, החכם מכל אדם, יודע את הכל, יש דברים שגם אני לא השגתי. חוקת התורה, יש מצוות שבהם אני גם בעצמי לא הצלחתי להשיג. וזה נותנים לנו כאן על קהלת, על שלמה המלך, דווקא החכם מכל אדם, ולכן גם חשוב להביא פה דברים של הרמב״ם, כי יש לנו כאן אימות, בוא נגיד ככה. הר"ן מדגיש את זה כאן, תראו גם מקור 3. בדיוק על המדרש הזה, הוא אומר ככה, שכבר ידוע שכוונת כל התורה להשיג יראת שמיים, ואין התכלית להיותנו משיגי החוכמה, כי השגת האדם בחוכמה מעוטה, כי ראינו מי שנאמר בו והחכם מכל אדם, וכשהגיע לפרה אדומה אמר, אמרתי החכמה והרחוקה ממני. אז הר"ן אומר, כמה שאנחנו נורמים על החוכמה, זאת לא יכולה להיות תכלית האדם, כי אנחנו רואים שגם החכם מכל אדם לא השיג את תכלית החוכמה, החוכמה שלו מוגבלת. ולכן מה התכלית? יראת שמיים, עוד מעל החוכמה. כן? ועכשיו מה שאני כן רוצה להדגיש כאן, וכן לראות פה במקום הזה, יש לנו, אנחנו יודעים, שיטות שונות בעבודת השם, נגיד ככה. יש שיטות שבעימות הזה, בין החוכמה ויראת אלוקים, אני לא אומר חס וחלילה שהם דברים סותרים, אבל כן, יש פה באיזשהו מקום איזשהו קונפליקט אצל האדם. כן? החוכמה הוא רוצה להבין הכל, הוא רוצה לדעת הכל, הוא מטיל ספק, הוא שואל שאלות, הוא לא מקבל כל דבר שאומרים, הוא סומך על המחשבה שלו, על השכל שלו. ויראת שמיים, יראת אלוקים אומרת, יש אלוקים מעליך, תקבל, תיכנע לפני הקדוש ברוך הוא. גם אם לא נראה לך, גם אם אתה לא מבין הכל, תקבל את הדברים כמו שהם. אז אני לא מדבר כאן על שיטות שונות, שיש שיטות בעבודת השם שאומרות, תיזהר מהחוכמה, היא מסוכנת, היא לא טובה, אין לה מקום בעבודת השם, להפך. כל העניין של עבודת השם, זה להשתיק את החוכמה שלך ולקבל מרות בעול מלכות שמיים. לא לחקור, לא לשאול שאלות, אני מקצין את זה. אבל מי שמכיר, למשל ברבי נחמן, למשל החכם והתם, כן, סיפור של החכם והתם. קצת יש בו את המסר הזה, שאומר, תהיה תמים, אל תשאל שאלות, אל תחקור. החוכמה רק מבלבלת אותך, רק מפריעה בעבודת השם שלך. זו תפיסה אחת, ששם את הדגש על העניין הזה. מצד שני, יש לנו שיטות כמו הרמב״ם, שהרמב״ם מתאר במורה נבוכים את השכל, כמגע בינינו ובין השם. המגע. הדרך כביכול להידבק בקדוש ברוך הוא, זה אך ורק דרך השכל. זה הצד הנעלה ביותר של האדם, וזה הדרך שבה הוא נדבק בקדוש ברוך הוא. אז החוכמה היא לא האויב של קרבת השם, להפך, זה הסולם, זה הכלי שלך להגיע לקרבת השם. אז דווקא מעניין אותי לדעת מה הרמב״ם אומר לי על היראת שמיים, ועל המגבלות של החוכמה. כי הרמב״ם שרואה את השכל ככלי הכי חשוב, דווקא שם אני אחפש, האם הרמב״ם אומר שבקונפליקט הזה כביכול בין החוכמה לבין יראת השם, אז החוכמה מנצחת? אז בואו נראה דברים אחרים של הרמב״ם. הרמב״ם כביכול בא להגיד לנו, כביכול, אני לא חושב שזה משהו מתכוון, תראה, החוכמה לא יכולה להשיג הכל, ולכן ברור שזאת לא התכלית, לכן צריך לבחור מבין החוכמה ליראת שמיים, צריך לבחור יראת שמיים. הרמב״ם אומר ככה, בהלכות מעילה, תראו מקור 4. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף עניינה כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו טעם, ולא ידע לו עילה, אל יהיקל בעיניו, ואל יהרוס לעלות אל השם פנפרוץ בו. אז רמב״ם כאן מתייחס בדברים האלה, אנחנו נראה לחוקים. אנחנו בהמשך למדרש שראינו, על זאת חוקת התורה, שעל זה אמר שלמה, אמרתי איך קם אוויר רחוקה ממני, כמו שגם החכם מכל אדם לא מצליח להבין את המצווה הזאת. אז כאן הרמב״ם אומר, הוא יוצא מתוך נקודת הנחה, מה המשפט הראשון שלו? ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולדע סוף עניינה כפי כוחו. נקודת המוצא היא שאתה כן מנסה להבין לעומק. הרמב״ם הקדיש הרבה פרקים לטעמי המצוות, והוא מתחיל את זה באמירה שיש כאלה שחושבים, שיש כאלה שיש להם חולי, הוא כותב, שהם חושבים שככל שדבר פחות מובן, סימן שהוא יותר אלוקי, הוא יותר קדוש. ככל שהוא פחות מובן. אם זה מובן, אז זה כנראה משהו אנושי רדוד כזה, זה לא יכול להיות אלוקי. אם זה אלוקי, זה צריך להיות משהו לא מובן. אז הרמב״ם אומר, זה חולי. התורה ניתנה לנו, לבני אדם, כדי שנבין אותה, כדי שנלמד אותה. היא מביאה לנו תועלת. הקדוש ברוך הוא רצה, ולכן צריך להיות מובן בשכל שלנו. ולכן צריך את כל טעמי המצוות להבין. ולכל המצוות יש טעם, הרמב״ם אומר. גם לפרה אדומה יש טעם. אבל לא תמיד אנחנו צריכים להבין אותו עד הסוף. כי החוכמה שלנו מוגבלת. הנחת היסוד היא שכל דבר יש טעם, ואתה צריך לנסות בכל כוחך לחקור ולהבין את הטעמים. אבל, הוא אומר, דבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, אל יקל בעיניו ואל ירוס לעלות אל השם ונפרוץ בו. זאת אומרת, אל תבוא ותגיד, אם לא הבנתי, אז מה זה המצווה הזאת? מה התועלת בה? היא חסרת טעם? חסרת משמעות? ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. בואו רואה כמה החמיר התורה במעילה. רמב"ם כותב את זה בסוף הלכות מעילה, שהלכות מעילה מדברים על דבר שהקדשתי להקדש, יכול להיות לבדק הבית, יכול להיות למזבח, אם אני משתמש בו שימוש פרטי, נהנה ממנו, זה מעילה בהקדש, כן, יש איזה קורבן. אז הרמב"ם אומר, בוא תראה, בוא רואה כמה החמיר התורה במעילה, מה רוצה ללמוד במעילה? ומים עצים ואבנים, ואפר ואפר, כיוון שנקרא שמדון העולם עליהם בדברים בלבד, נתקדשו, זאת אומרת, אני לוקח חתיכת עץ או אבן לבניין בית המקדש, אוקיי, יש שם, נניח, צריך לשפץ, נפגמה חומה של בית המקדש, רוצים לבנות חומה יותר גבוהה, ואני מקדיש אבנים לבית המקדש. מה זה האבן הזאת? סתם דבר חול, אבן, חסרת משמעות. אבל כיוון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד, נתקדשו. כשאני באתי ואמרתי, האבן הזאת היא קודש לבדק הבית, אז היא הפכה להיות קדושה, וכל המנהג במנהג חול, מעל בה השם ואפילו היה שוגג צריך כפרה. עכשיו אם התיישבתי על האבן הזאת, כדי לנוח קצת, מעלתי. ואני חייב קורבן על זה. קל וחומר למצוות שחקק לנו הקדוש ברוך הוא, על לבעוט אדם בהן, מפני שלא ידע טעמן. זאת אומרת, אתה כביכול אומר, רגע, מה זה המצווה הזאת של פרה אדומה, או לא יודע, בשר בחלב, שעטנז? זה לכאורה עצים ואבנים אפר ואפר, דברים חסרי טעם, דברים שאין בהם שום חשיבות מצד עצמם, לא מובנים, מה התועלת בהם? אבל נקרא שמדון העולם עליהם, מציבה עליהם, הקדוש ברוך הוא. אז אתה לא יכול להתייחס אליהם כדברי החול. דברי החול, אתה קורא דבר חול, הוא נראה לך לא הגיוני, אתה אומר איזה שטויות. אבל זה לא דברי חול, נקרא שמדון העולם עליהם. אז אם, אם, אם על חתיכת אבן שהקדישו אותה, אתה צריך לנהוג בה מנהג קדושה, אתה יכול לנהוג מנהג חול, אז ודאי קל וחומר למצוות, ולא יחפה דברים אשר לוחן על השם, ולא יחשוב בהם מחשבתו כדברי החול. הרמב"ם מדגיש, הרי נאמר בתורה ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. אמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים, והעשייה ידועה, והיא שיעשה החוקים, והשמירה שיזהר בהם ולא ידמה שהם פחותים מן המשפטים. למה צריך להיות כתוב גם ושמרתם וגם ועשיתם? עשיתם זה לקיים, אבל שמרתם זה גם ההתייחסות. לא לחשוב, בסדר, אני מקיים כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל מה זה המצווה הזאת? גם להתייחס אליהם, ולא לחשוב שהם פחותים מן המשפטים, והמשפטים, מה זה המשפטים? מצוות שטעמם גלוי, וטובת עשייתם בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם. והחוקים, המצוות שאין טעמם גלוי. אמרו חכמים, חוקים שחקקתי לך אין לך רשות להרהר בהם, ויצרו של אדם נוקפו בהם, ואומות העולם משיבים עליהם, כגון איסור בשר חזיר, בשר בחלב, ועגלה ערופה ופרה אדומה וסיר משתלח. אז יש הרבה טענות נגד המצוות האלה, ובכל זאת, אדם צריך להתייחס אליהם באותה יראה ובאותו כבוד, כמו שהוא מתייחס למשפטים שהוא מבין. וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים והגויים שהיו משיבים על החוקים, וכל זמן שהיו רודפים אותו בתשובות השקר שעורכים לפי קוצר דעת האדם, היה מוסיף דובקה בתורה. שנאמר, תפלו עלי שקר זדים, אני בכל לב אצור פיקודיך. ונאמר שם בעניין זה, כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני, עוזריני. וכל הקורבנות כולם, מכלל החוקים הם. אמרו חכמים שאף על עבודת הקורבנות העולם עומד. זה הרמב"ם כותב בסוף ספר עבודה, כן? באחד מ-14 ספרים משנה תורה, ספר עבודה, שעוסק בקורבנות, בעיקר בקורבנות ציבור, הוא מסיים אותו באמירה הזאת שכל הקורבנות הם מכלל החוקים, מצוות שאנחנו לא לגמרי מבינים את טעמם, ובכל זאת חכמים אומרים לנו שאף על עבודת הקורבנות העולם עומד, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה לעבודה ועל גמות חסדים, עבודה זה עבודת הקורבנות. אז כמה שאולי אתה לא מבין, יש איזו חשיבות עצומה, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכים הישרים לחיי העולם הבא, והקדים התורה ציוויה על החוקים שנאמר ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי שיעשה אותם אדם החי בהם, קודם חוקותיי ואחר כך משפטיי. אז הנה הרמב״ם, הסחלטן הגדול, הרציונליסט הגדול, אומר לך, גם אם אתה לא מבין, יראת השם, יראת השם, אתה מקבל את הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה, גם בלי להבין, גם בלי להבין. החוכמה מוגבלת, שכלו של האדם קצר, הוא לא יכול להבין הכל, יש דברים שהוא צריך לקבל. ודווקא האמירה הזאת שהיא באה מהרמב״ם, כן, יש כאלה שהתקשו לעכל את הרמב״ם הזה, כן, אתם יודעים, הרמב״ם, כל אחד צובע את הרמב״ם בצבעים שלו, כן, יש, תיקחו בישיבות הקדושות, לא לומדים את מורה נבוכים, רואים את הרמב״ם הזה, אומרים, או, נו, הרמב״ם משלנו, כן, אבל דברים שכותבים מורה נבוכים יותר קשים לעיכול. חוקרים באוניברסיטה, הרבה מהם רואים את המורה נבוכים, אומרים, טוב, את הדברים האלה זה מוסר שהוא כתב, כדי שלא יזרקו אותו מבית המדרש, כן, שיכניס את הספרים שלו לבית המדרש, אז הוא כתב מוסר פה כזה שאנשים אוהבים לשמוע, אבל באמת הוא חשב, כמו שהוא כותב מורה נבוכים, שיש מצוות שאין להם טעם וכולי, וזה. אז הרמב״ם הוא לא זה ולא זה, הוא גם זה וגם זה, כן? הוא גם אומר שצריך להבין ולחקור ככל שאדם יכול, אבל גם אומר שיש מקומות שתבין שאתה צריך לקבל את הדברים, מיראת שמיים, בלי להבין. כן, התכלית היא השגת החוכמה. כן, כן. אבל עכשיו אני באמת רוצה להיכנס כאן לעניין של אם אנחנו אומרים שאין לנו פה קונפליקט כביכול בין החוכמה ליראת שמיים, זה לא שתבחר או את זה או את זה. הרמב"ם אומר, אתה צריך שיהיה לך גם את זה וגם את זה. אז בוא נבין מה המשמעות של יראת שמיים שהיא ביחד עם החוכמה. אנחנו מכירים למשל את האמירה של חז"ל, באבות, שכל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. נכון? אז זאת אומרת שהחוכמה, העירה, יש לה איזשהו תפקיד שגם שומר על החוכמה. ועל זה אני רוצה לדבר כאן ולהרחיב כאן. זאת אומרת, שאנחנו לא מדברים על, כמו שאמרנו קודם, איזשהו ויכוח בין החכם לירא האלוקים שאחד מהם מנצח. אנחנו צריכים את שני המרכיבים האלה וצריכים להבין את היחס ביניהם. ואולי על זה קהלת בעיקר מדבר כאן. אז יש כאן אמירה מעניינת בגמרא בברכות, תראו מקור 5, שאולי כאן היא מתחילה לתת לנו קצת מהיסוד שקהלת אומר כאן, חלק מבוסס על הפסוקים שאנחנו רואים אצלנו. הגמרא דורשת שם את התפילה של חנה, כן, שחנה מגיעה לשילו ועומדת שם בבית השם ומתפללת, ואלי רואה אותה וכולי וכולי. אז היא מלמדת אותנו מה זה תפילה. אחד מהדברים שהיא אומרת שם, זה היא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעמתך זרע אנשים. הגמרא אומרת, מה זה זרע אנשים? מהי זרע אנשים? אמר רב, גברה בגוברין, גבר שבגברים, זאת אומרת, באמת המובחר שבאנשים. ושמואל אמר, זרע שמושך שני אנשים. ומנינון, שאול ודוד, כן, ששמואל משך את שניהם. ורבי יוחנן אמר, זרע ששקול כשני אנשים. ומנינון, משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו. ושמואל בקוראי שמו, הוא שקול כנגד משה ואהרון. ורבנן אמרי, תראו איזה הסבר של רבנן, זרע שמובלע בין אנשים, הפוך מה שראינו בהתחלה, גברה בגוברין, בולט מעל כולם, פה זה זרע שמובלע בין אנשים, אדם כביכול לא בולט, כי את הרב דימי אמר, לא ארוך ולא גוץ, לא קטן ולא עלם, זאת אומרת לא בריון, לא צחור ולא גיחור, לא בהיר מדי, לא כהם מדי, לא חכם ולא טיפש. בן אדם ממוצע. אנחנו מעודדים בינוניות, ממוצעות, בדרך כלל לא. שמואל היה איזה בינוני כזה, בן אדם כזה. לא חכם ולא טיפש. למה היא מבקש שהוא לא יהיה חכם? למה שהוא יהיה חכם? יש, לא יהיה ארוך ולא גוץ, אני יודע, לא תמיד יש את הבגדים במידה בחנות, אבל למה לא להיות חכם? מה רבה להיות חכם? לכאורה. אז תראו, חיים שמואלביץ בשיחות מוסר מסביר את זה. לא לחוכמה ולא לטיפשות. כן, לטיפשות באמת אין גבול, זה ידוע. החוכמה, שלמה המלך אומר שיש לה גבול. כן. אז תראו, רב חיים שמואלביץ, הנה מתפלל בלעם, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה חריתי כמוהו. ובגמרא, דאברהם יצחק ויעקב נקראו ישרים. יש איזה פירוש יפה מי שמכיר, של הנציב, בהקדמת הפירוש שלו לבראשית, שנקרא ספר הישר, על שם האבות שהיו ישרים, מומלץ לקרוא, לא ניכנס לזה כאן. אבל בואו נראה את הפירוש של רב חיים שמואלביץ. בגמרא דאברהם יצחק ויעקב נקראו ישרים, ועליהם נתכוון בלעם שיזכה למות כמותם, כן, שאמרת מות נפשי, מות ישרים, בלעם, הוא רוצה להיות כמו אבות, כמו אברהם יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. נמצא, כי ידע בלעם עיקר מעלתם של אבות הקדושים, שהיו ישרים. זה המעלה הגדולה של אבות שהם היו ישרים. מה העניין של הישרים? ואכן מעלה זו, היא עיקר יסודתו של האדם, מראשית בריאתו. ככתוב, אצלנו, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, זה ראינו אצלנו בסוף פרק ז', והאבות הגיעו לתכלית שלמות היצירה, ועל הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו נאמר, כי צדיק וישר הוא, וכתיב טוב וישר השם, זו מעלתו התברך כי בכל, וגם התורה הקדושה נקרא כן דכתיב, כי ישרים דרכי השם, פיקודי השם ישרים, אז מה השבח הגדול? כי ישרות היא המעלה החשובה והמרכזית שבכל המעלות, וכל המעלות צריכים לה עד כדי כך. בכל נטייה קלה מן הישרות, אף אם בא על ידי חשבונות רבים, כן, זה הפסוק אצלנו, גורמת מיטה לעולם, כמו שאמר כתוב, והמה ביקשו חשבונות רבים. זה מבוסס על הקישור של הפסוק הזה בסוף פרק ז' כאן, לבד ראה זה מצאתי אשר עשה אלוקים את האדם הישר בהמה ביקשו חשבונות רבים, שזה מדבר כביכול על חטא אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא עשה אותו ישר, והמה, אדם ואשתו, ביקשו חשבונות רבים, היה להם כל מיני חשבונות, למה צריך לאכול מהעץ? כי יודע אלוקים, ביום אכולכם ממנו, וכרכו עיניכם, ביתם כאלוקים יודעי טוב ורע, יש פה כל מיני חשבונות, למה זה כדאי? אז במקום להיות ישרים, הם ביקשו חשבונות רבים, וגרמו מיטה לעולם שהם עזבו את הישרות. וכן אנו מוצאים בחנה, עכשיו הוא מסביר את התפילה של חנה, שהתפלל לקדוש ברוך הוא, כי ייתן לבן זרע אנשים, לא חכם ולא טיפש, הכוונה, לא חכם כי שלמה שאמר אני הרבה ולא אסור, שנכלל אף הוא בזה, בכלל ביקוש חשבונות רבים, חשבונות של חוכמה, ולא טיפש, דיינו ישר כאשר עשה אלוקים בתחילת יצירתו. אז שלמה המלך עצמו אומר, אשר עשה אלוקים את האדם ישר בהם ביקשו חשבונות רבים, ומי שנכשל בחשבונות רבים, זה בעצם שלמה בעצמו. אנחנו יודעים ששלמה אמר, אני הרבה ולא אסור, נכון? התורה, יש שלוש מצוות שהיא נתנה להם טעם מפורש. לא ירבה לא סוסים, ולא שיבטה המצאה ממנו רבות סוס, כן, לא ירבה לא נשים, ולא יסור לבבו. שהסיבה שהתורה לא רוצה שהמלך ירבה לא נשים, כי הם יסירו את לבבו. אז שלמה אמר, או, אני מבין את טעם המצווה, אז אני הרבה ולא אסור. ובסוף נשא ביטו את לבבו. על סמך מה שלמה המלך אמר, אני הרבה ולא אסור? על סמך מה? בטח בעצמו. למה הוא בטח בעצמו? בחוכמה שלו. החוכמה שלו, היא זאת שהכשילה אותו גם. החוכמה שלו גמר להגיד, אני מבין את המצווה, אני מבין אותה טוב מאוד. אני יכול להבין גם מה יקרה. אני יכול להבין את הכל. אני לא צריך, כביכול, את הסייגים האלה, את הגדרות האלה. אני יכול להבין את הכל בעצמי. והם ביקשו חשבונות רבים. כך אדם הראשון, בעץ הדעת, ואתם כאלוקים ידי טוב ורם, מה רע? אנחנו נדע את הכל, אנחנו נבין את הכל, זה יותר טוב. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? מה זאת אומרת? זה עץ, יש לו שם לעץ הזה, זה עץ הדעת טוב ורע, זה עץ שאם אוכלים אותו נעים כאלוקים ידי טוב ורע, יש לו הרבה תכונות לעץ הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, יופי כל התכונות, לא מעניין כרגע. שכחת דבר אחד פשוט, אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו. את זה שכחת. עם כל החשבונות שלך, שכחת את הדבר הפשוט, שזה אסור. שזה אסור. זאת הישרות. גמרא בעירובין אומרת, תלמיד ותיק היה ביבנה, שהיה מתאר את השרץ ב-150 טעמים. שרץ תמה, אין שאלה, כן? אין שאלה ששרץ תמה. אבל אתה יכול לתת זמן שלם, כל זמן חורף, לתת כל יום שיעור, על למה שרץ טהור. כל יום חידוש בסברה, למה השרץ טהור. תלמוד תורה מפולפל ויפה. אני חושב שמשה פיינשטיין אמר, למה אומרים שכל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו? כי העץ הרע שלך גם ישב איתך בישיבה ולמד. הוא תלמיד חכם לא פחות גדול ממך? הוא תלמיד חכם גם? הוא יודע לחדש חידושים, יש לו סברות טובות, יש לו ראיות לכל דבר שהוא אומר. הוא תלמיד חכם. אז החוכמה עלולה, חלילה, לשמש גם את היצר הרע. היא יכולה לשמש גם את הצד השני. ופה צריך להיזהר מהחוכמה. שלמה המלך בסופו של דבר אמר, אני הרבה ולא אסור, אבל מה קרה? נשב איתו את לבבו. נשב איתו את לבבו, ומי הכשיר את כל הטיית הלב הזאת? החוכמה שלו. החוכמה שלו שכל הזמן אמרה שזה, צריך את זה. דיברנו קצת בהתחלה, בשיעור ראשון פה, דיברנו על שלמה קצת שהוא, דווקא בזה מאבד קצת את ההיררכיה, כן? ומחזיר אותה כאן בספר קהלת בסוף, בסוף דבר הכל נשמע את אלוקים יראה ותנזותיו ושמור כי זה כל האדם. הוא מחזיר אותה בסוף, אבל אפילו בבניין בית המקדש, ראינו שבאותו לילה הוא נושא את בת פרעה, הוא רואה בזה, יש לו תיאוריה, יש לו דרך, יש לו שיטה, זה לא מעשים שנובעים מתוך איזה סתם התפתות. אבל השיטה הזאת הצדיקה את הפיתוי, את ההתפתות. ולכן הוא אומר כאן, לפני שהוא אומר את המשפט הזה של אשר עשה אלוקים את האדם אשר במקשו חשבונות רבים, מה הוא אומר לפני כן? הוא מוצא הנימר ממוות את האישה אשר היא מצודים החרמים ליבה אסרום יודע. אני התפתיתי אחרי האישה, נכון? לאו דווקא השמטה של האישה, אבל זה הפיתוי של האדם. האדם הולך אחרי האישה, ולפעמים כאן זה מה שקורה, זאת אומרת, הוא איבד את אותה ישרות, את אשר עשה אלוקים את האדם ישר, בהם הביחשו חשבונות רבים. כן, יש אפילו, הנה, מדרש כאן שאומר, הוא בפסיק את המקור 8, לבד ראה זה מצאתי אשר עשה אלוקים את האדם ישר, שנאמר, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, תחילה היה כאחד מלאכי השרת, כיוון שנתלה צלו ממנו לדעת טוב ורע, שהיא גרמה לו לאכול מעץ הדעת, אמר רבי ברכי, עשה הקדוש ברוך הוא את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים, לאחר שניים ביקשו חשבונות רבים, עשה אלוקים את האדם, האדם הראשון שהיה עוד לבד ישר, והמה ברבים שהפכו לשניים, ביקשו חשבונות רבים. אנחנו יודעים שאדם אחר מפתה אותי, איך הוא מפתה אותי? הוא גורם לי לשכוח ולפקפק באמיתות הפשוטות, באמיתות הישרות. אז החוכמה יכולה להביא את האדם לגבהים מאוד גדולים, ויכולה גם להכשיר את הדרכים הכי הכלכלות. ולכן, מה שעומד כאן מעל החוכמה, זה לא רק המגבלה של החוכמה, שהחוכמה לא יכולה להשיג כל דבר. זה גם הידיעה שהחוכמה צריכה להיות כפופה לישרות. יש ישרות מסוימת, זאת אומרת, אתה יכול לשבת שוב בבית המדרש, ולמצוא 150 טעמים למה השרץ טהור, אבל אל תשכח ששרץ טמא, את האמת הפשוטה הזאת, הישרה הזאת, שלפני שהתחלת את כל הפלפולים שלך, אל תשכח אותה. אל תתן לכל הפלפול שלך להשכח ממך את האמיתות הישרות והפשוטות. אל תיתן לכל המחשבה על מה אני ארוויח שאני אוכל מהעץ הזה, לשכוח את אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו. אל תיתן לכל החשבונות של הנשים וריבוי הנשים ובכל השיטה של שלמה, להשכח ממך את ולא אסור לבבו. כן.
אולי זה הכוונה של חוכמת חיים.
יכול להיות, כן. כאן זה יותר במובן של קבלת עול. במובן של קבלת עול, שיש לנו תורה, ועם כל החוכמה שלנו, החוכמה שלנו צריכה לשרת אותנו להבין ולהעמיק בתורה, לא לבנות לאלטרנטיבה, או לעוות אותה, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. זה צריך תפילה על זה, כן? לכוון לאמת, גם בתלמוד תורה. זה צריך הרבה תפילה על זה, צריך עירת שמיים. אבל שוב, אם אתה תחילתו בדברי תורה וסופו בדברי תורה, ואתה עושה את הלימוד מתוך חיזוק של עירת שמיים, מתוך מודעות לעירת שמיים, אז פה יש לך רשות אפילו את החובה להעמיק. אבל אם חלילה זה גורם לך לסטות מזה, ואנחנו יודעים, כן, עכשיו, אנחנו יודעים שחששו מהחוכמה, מההשכלה, בכלל לימוד של מחשבה ופילוסופיה וכדומה. חששו מזה בדיוק בגלל זה, כי זה עלול להביא אותך לכל מיני מחשבות שיפקפקו באמיתות הבסיסיות. אז על אחת כמה וכמה, שנייה, אם אנחנו כאלה שכן חושבים שצריך לעסוק בחוכמה, כמו הרמב״ם, כמו שלמה המלך, אז צריך לחזק את היראת שמיים, כן? זה, חייבים להבין ש, כל שירת חטאו קודם לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, זה אמירה משמעותית מאוד שאדם צריך לזכור אותה. דווקא מי שעוסק בחוכמה. כן. נכון. כן, אז שוב, נכון, אז בדיוק, אז תפעיל את ההיגיון, נכון, אבל כשאתה רואה שההיגיון לוקח אותך למקום של דברים שאתה יודע שהם אסורים, תעצור, שם, הרמב"ם אומר לך בפירוש, אל תזלזל בציוויים, גם אם אתה לא מבין אותם, כן? עכשיו תראו, בדיוק בהמשך למה שאתה אומר, תראו את הרמב"ן, הפירוש של הרמב"ן, על חטא אדם הראשון, על מה קרה בעץ הדעת, מה השתנה באדם? אומר רמב"ן, והיפה בעיניי, כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא כביכול ציפה ממנו לעשות. כאשר יעשו השמיים בכל צבאם, פועלי אמת שפעולתם אמת, ולא ישנו תפקידם, כן? השמש לא קמה בבוקר ושואל את עצמה אם בא לי לזרוח היום או לא בא לי לזרוח היום, כן? פועל אמת, פעולתו אמת, נכון? הם כולם עושים את תפקידם יום יום, מה שהקדוש ברוך הוא הועיד להם לעשות. ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה, כן? לא מצבי רוח, לא התפתות, לא יצר הרע, לא דברים כאלה. האדם היה אמור להיות אותו דבר, לעשות את מה שהוא אמור לעשות, מה שראוי לו לעשות, בלי כל הפועל שטיקים שאנחנו עושים. ופרי האילן הזה, של עץ הדעת, היה מוליד הרצון והחפץ, שיבחרו אוכליו בדבר ובאפקו, לטוב או לרע. זאת אומרת, זה פתאום מכניס איזשהו רצון של האדם, אינטרס שלו. מה אני רוצה? אז אומר גם מה אני אמור לעשות, מה מצווה עליי לעשות, אבל מה אני רוצה? פתאום נכנס פה שיקול כזה. כמו שאמרנו, לשמש, לירח, לכוחות הטבע, אין רצונות כאלה שעל פיהם הם קובעים איך הם פועלים. הם פועלים לפי מה שהם נועדו לפעול. וגם האדם היום אמור להיות ככה, אבל עץ הדת פתאום מכניס בו איזשהו גורם חדש. ולכן נקרא עץ הדת טוב ורע. רוצה להגיד משהו?
טוב, אם שהם
מחלות
את
הדעת,
לא,
מי את הדעת,
אז
בא
אליהם את היצר.
יצר.
את היצר, אז מה
הביא
אותם?
מה הביא אותם לאכול, נכון. זאת שאלה תמיד איזשהו גלגל כאן, אבל כן יכול להיות שהיה פה משהו שאומר, הרמב"ם אומר שזה, אני מניח שגם לרמב"ן במידה מסוימת יש את זה, שהאדם היה לו את הכוח הזה, של כן לחפש איזה משהו אחר, אבל זה לא היה שיקול לצורך. עכשיו, אתה יכול לראות את זה אצל כל אחד מאיתנו. יכול להיות שאתה נורא תעצבן אותי עכשיו, כן? ואני ממש יעצבני עליך, אבל זה לא יגרום לי להקות אותך, או לזרוק עליך כיסא, או לדקור אותך בסכין, נכון? חלילה, נכון? למה? כי המצבי רוח שלי, או מה שאני כן רוצה לעשות, או מה שזה, לא משפיעים על שיקול הדעת שלי בדברים כאלה, כי הדברים האלה כל כך ברורים לי, שהם גבולות שאסור לי לחצות, שזה לא גורם בכלל רלוונטי. מה אני מרגיש, או מה אני רוצה לעשות, או מה זה. כמה שאני רוצה, אני לא אעשה את זה. אבל יש דברים שהשיקול הזה כן מעביר אותי על דעת קוני, כן? כן גורם לי לעבור על דברים שאני יודע שאסור לי לעשות, ואני לא מצליח לעמוד כנגד זה. אז כאן הייתה איזושהי חציית גבול, וברגע שהם פעם אחת באו והכניסו את השיקול הזה, ונתנו לו לגיטימציה, אז זה הפך להיות כבר משהו ששולט בהם. כן? אם אתה בא ואומר, אין לגיטימציה לשיקולים האלה, אז אתה יכול לשלוט עליהם. ברגע שאתה פתחת עליהם את הפעם אחת, ותמיד לאדם יש בחירה, שוב, יש לי את הבחירה, אני כן יכול להרים את הכיסא ולזרוק עליך. אני לא אעשה את זה, אין לך מה לחשוש, כן, אני לא אעשה את זה. כי במקום הזה זה לא נכנס את זה לשיקולים. אבל ברגע שהאדם כן אפשר לזה פעם אחת להיכנס, הוא מוטט כאן את את המשמעת הזאת.
יש את הדוגמה הזאת אצל משה רבנו, שמונה המורים, שם הכעס שלו.
נכון, נכון. אז זה מה שאומרים ש לפעמים יש מה שנקרא שכיוון שהדבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כיתר. הפעם הראשונה היא באמת פעם של נפילה, של איזשהו כישלון. אבל זה כבר מכניס לך פה, זה כבר מאפשר את הפעמים הבאות, כן? אז תראו, הרמב"ן אומר, אנחנו נסיים עוד כמה משפטים, לכן נקרא עץ הדעת טוב ורע, כי הדעת יאמר בלשוננו לרצון. מה פירוש דעת טוב ורע? זה לא ידיעה שכלית, זה הרצון, כלשונם. לא שנו אלא שדעתו לחזור. מה זה שדעתו לחזור? יש לו איזה מחשב, ברצונו לחזור, כוונתו לחזור, כן? הוא רוצה לחזור. שדעתו לפנותו. ובלשון הכתוב, מה אדם ותדאר הוא, הכוונה תחפוץ ותרצה בו. ידעתיך בשם, בחרתיך מכל אדם, זה הכוונה. אפילו הלשון, והאדם ידע את חווה אשתו, זה מתאר תאווה, רצון, לא ידיעה שכלית, כן? והנה בעת הזאת, לא היה בן אדם ואשתו המשגל לתאווה, אבל בית אותו ההולדה יתחברו ויולידו. שוב, התאווה לא נמצאת כאן במערכת השיקולים, ולכן היו האיברים כולם ביניהם, כפנים והידיים, ולא התבוששו בהם. כן, זה איברים פונקציונליים, נקרא לזה ככה, גם איברי ההולדה. והנה אחרי אוכלו מן העץ, הייתה בידו הבחירה, וברצונו להרע או להיטיב, בין לו בין לאחרים, וזו מידה אלוקית מצד אחד, וראה לאדם ביותו לא בא, יצר בתאווה. ברגע שאדם מכניס את התאוות שלו לשיקולים המוסריים, אז הוא מעוות אותם. ואפשר שנתכוון הכתוב לעניין זה כשאמר, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. היושר שיחוז דרך אחת ישרה, הבקשה בחשבונות רבים, שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו, שהוא רוצה כבר להשפיע פה על הבחירות. וכמו שאמרנו, אז זה מתחיל, אתם רואים, הרמב"ן אומר, ברצון, בתאווה, ומי מכשיר את זה? החוכמה. החוכמה מצדיקה את הבחירות של התאווה. כן, יש ביטוי בגמרא שלא ביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה, כן, בעל פאור. למה הולכים לעבודה זרה? כי הם התפתו לבנות מואב, אז פתאום, איך אני מאמין בקדוש ברוך הוא ומקבל את הציווי שלו, והולך לבנות מואב, זה לא מסתדר, אז לעבוד עבודה זרה, זה יותר מסתדר לי עכשיו, הכל, כן? אז אתם רואים איך הפילוסופיה והאמונה מתעצבות אחרי התאווה. כן? אנחנו יודעים שבני אדם עושים את זה, צערנו, אדם מצדיק את עצמו, כל הדרכים, ואז החוכמה עלולה לשרת את הצד הזה. וזה ההזהרה הגדולה פה של קהלת, כן? אז אנחנו נסיים פה, ואנחנו שבוע הבא קצת יותר נראה את זה אולי קצת בתוך הפסוקים יותר, ונמשיך מזה הלאה. ערב טוב.